אנחנו נלמד חלק ראשון מפרק נון בעזרת השם. פרק נון, הפתיח של הפרק, הפסוק הראשון, מזמור לאסף, אל אלוהים אדוני דיבר ויקרא הארץ ממזרח שמש עד מבוא. אנחנו רואים את הפתיח של המזמור הזה, שזה אמר אותו אסף. אנחנו יודעים שבזמן דוד המלך, הלוויים שהיו המשוררים, ראשי הלוויים, היה ביניהם, היה אחד שנקרא אסף, הימן, ידותון, זה היה שמות של ראשי הלוויים בזמן דוד. הראשון שבהם היה אסף. יש לנו במהלך ספר התהילים 12 פרקים שהם מיוחסים לאסף. זה הראשון מביניהם, אחר כך יהיה לנו עוד 11 פרקים שאומר אותם אסף. עכשיו, מה התוכן של המזמור עצמו? אז בין מפרשי התהילים, ממש שתי גישות איך להסתכל על הפרק הזה. יש מצד אחד את הגישה של, לדוגמה, אבן עזרא, שהוא מסביר את כל אורך הפרק, שזה דברי תוכחה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, ליהודים, ליהודים שלא מצייתים ועושים את מה שצריך, ומשהו מהכיוון הזה אנחנו רואים בכותרת שנמצא על הפרק נון בתהילים של אוהל יוסף יצחק. אז כתוב שם שמדובר באמת בפרק הזה על דברי תוכחות לאותם אלה שלא מתנהגים בהנהגה מתאימה לפי תורה ומצוות. לעומת זאת יש את הפירוש של רש"י ופשטנים אחרים שאומרים שבמזמור הזה יש דברי נבואה על התקופה של העתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא מדבר על אותם גויים, אומות העולם שמציקים לעם ישראל, עושה בהם דין. אז אנחנו נראה את שני הכיוונים במזמור הזה. אז יש לנו את האופן הראשון, אמרנו יש כאן דברי נבואה שאומר אסף, ואסף זה כמו שהזכרתי קודם אחד מראשי הלוויים, והוא פותח ואומר כל אלוקים השם, בולט כאן שלוש שמות של הקדוש ברוך הוא בצורה כזו, זה חירה שמתייחס לשלושת השמות הללו ואומר אני אלוקי האלוקים, והשם שלי הוא השם. כל פנים, מה הוא רואה בדברי הנבואה שלו אסף? דיבר ויקרא הארץ. הקדוש ברוך הוא מדבר, קורא בקול גדול, ודבריו נשמעים בכל הארץ, דבריו נשמעים בכל מקום, כפי שהוא מפרט, ממזרח שמש עד מבוא, דהיינו מקצה העולם האחד עד הקצה העולם השני, כל העולם נשמע דבר השם. זה להוסיף כאן נקודה מסוימת שמופיע באחד המאמרי החסידות, שמתייחס לשלושת השמות שמוזכרים כאן, כל אלוקים הוויה, אז באחד המאמרים מבואר, שזה מרמז על שלושת התנועות בסדר בריאת העולם. כי הרי בהמשך כתוב, דיבר ויקרא ארץ, הדיבור האלוקי, שהוא מה שנקרא סרט המאמרות שבהם יברא העולם. אז ידוע, כפי שמובא בספרי הקבלה, שבתחילה יש ביטוי שהיה אור אין סוף ממלא את כל המקום ולא היה מקום לעולמות, שזה ביטוי של השם הראשון כל. כל זה שם של חסד, שזה מראה על גילוי מאוד מאוד גדול. מה היה לאחר מכן? צמצום גדול. הצמצום מרומז בשם השני אלוקים. אלוקים זה צמצום. ואחרי שהיה צמצום, אז מבואה בקבלה היה מה שנקרא אור הקו, שמזה התחיל סדר ההשתלשלות של העולמות. הגילוי של אור הקו שבא לאחר מכן הוא מרומז בשם הוויה שמופיע לאחר מכן. גם בעבודת השם, כפי שהרבי מסביר, שגם בעבודת השם יש את אותו דבר. יש אדם שמתבונן בגדולת השם, אז מאיר לו בשכלו גדולת השם בבחינה שזה מרומז כל חסד, מאיר לו בהבנתו גדולת השם. אחר כך הוא צריך לצמצם, צריך להוריד מכל ההבנה שלו את מה שנקרא או בכן. מה המסקנה, איך מורידים את כל התובנה הזו למשהו מעשי, ואז הוא מצמצם את כל התובנה הגדולה לנקודה ממוקדת מעשית, שזה אלוקים, העניין של הצמצום. ובסופו של דבר המטרה, שגם העומק של התובנות שהיו אצלו בראש, גם הם יורגשו בסופו של דבר ביום יום שלו, שזה שם הוויה שמופיע לאחר מכן. כל פנים, בוודאי זה מדויק, זה שיש כאן, שזה חריג, שלושת השמות הללו של הקדוש ברוך הוא אחד אחרי השני, כל פנים, כאן יש דברי נבואה שהקדוש ברוך הוא מדבר מקצה העולם ועד קצהו. מהו פסוק ב'? מציון מכלל יופי, אלוהים מופיע. דהיינו, אסף רואה בנבואה שלו, רואה התגלות אלוקית, שהיא באה מציון, ציון דהיינו מירושלים, הוא קרא לה מכלל יופי, דהיינו, ציון, עיר שכולה יפה, עיר שעטופה ביופי, ומשם האלוקים מופיע, שם הוא רואה את הנבואה, את הגילוי האלוקי. פסוק ג', יבוא אלוהינו, ואל יחרש, אש לפניו תאכל, וסביביו נסערה מאוד. לפי המובן שאנחנו מסביר אבן עזרא, אז פה מבקש הנביא אסף, אומר שהקדוש ברוך הוא יבוא, יאמר לנו את דבריו, מה שהוא רוצה לומר, הוא מתאר את הגילוי הזה שהוא רואה, כשהוא רואה את הגילוי האלוקי, הוא רואה אש לפניו תאכל, זה כמו ביטוי שנאמר במתן תורה, גם כן, שאש מתלקחת, אש גדולה, והאש הזו מקיפה מסביב, זה נקרא סביביו נסערה מאוד, נסערה זה כמו רוח סערה שמקיפה. ומעניין שמסתכלים ברשי, שהוא מסביר, כמו שאמרנו בפתיחת הדברים, שכל המזמור מדבר על הנקמה של הקדוש ברוך הוא בגויים שהציקו לעם ישראל, אז הוא אומר, יבוא אלוקנו ואל יחרש, שהוא לא יחרש על דם העבדה ועל דם עם ישראל שנשפח במהלך הדורות. ואש לפניו תאכל, תבוא האש, האש תבוא בשביל לחלות את האומות שהפריעו לעם ישראל במהלך הדורות. וסביביו נסערה מאוד, שרוח סערה תפיץ את האומות לכל מקום ומקום. זאת אומרת, זה שתי גישות שונות איך להבין את המזמור הזה. פסוק ד', יקרא אל השמיים מעל ולארץ לדין עמו. לפי האופן הראשון שמדובר כאן בכלל על עם ישראל, אז הפירוש הוא שידוע הרי שהשמיים והארץ הם שניהם עדים שעם ישראל קיבל תורה. אז עכשיו שהקדוש ברוך הוא בא לתת דברי מוסר למי שלא שמר את התורה, אז הוא קורא כביכול העדים. אז הוא אומר, הוא קורא לשמיים, שזה עד אחד, וקורא לארץ, שזה העד השני, לדין עמוק, שהוא בא לדון את עם ישראל, את אלה שלא נהגו כראוי. לפי ההסבר של רש"י, אז זה במובן אחר. הוא קורא לשמיים שיטפלו במלאכים של האומות שנמצאים בשמיים, אותם אומות שהציקו לעם ישראל שמטפלו בהם מלמעלה, והוא קורא לארץ שמטפלו במלאכים שנמצאים פה למטה, לדין המול ינקום את הנקמה שהם הציקו לעם ישראל במהלך הדורות. אז יש שני אופנים כמו שאמרנו קודם. פסוק הבא, פסוק ה', איספו לי חסידיי, קורתי בריתי עלי זבח. הקדוש ברוך הוא אומר שכל היהודים התאספו יחד, לפי שני הפירושים הולך כאן הכינוי הזה לעם ישראל שהם נקראים חסידי, או לפי רש"י הכוונה היא שיאספו כל עם ישראל לקיבוץ הגלויות, לפי הפירוש הפשוט, שכל היהודים כמו בדין, אז באים העדים ובא גם האדם שאותו דנים, גם הוא נוכח פה, אז קוראים לכולם שיבואו כל היהודים שעליהם מדברים, ויאספו וישמעו את הדברי תוכחה. מה הכוונה קורתי בריתי עלי זבח? זה כינוי לעם ישראל שהם כולם קרתו ברית עם הקדוש ברוך הוא. זה היה בעת מתן תורה, עם ישראל קרת ברית עם הקדוש ברוך הוא. עלי זבח מתואר במתן תורה שהיו זבחים, הקריבו קורבנות, קבלת הברית היה עם קורבנות. וכאן יש בתוך הביטוי הזה גם ביטוי נפלא לעם ישראל, שהיהודי קשור לקדוש ברוך הוא תמיד. גם אם יש טענות כלפי ההתנהגות שלו, עדיין, מכיוון שיש קריטת ברית בין יהודי לקדוש ברוך הוא, אז אין ספק שיהודי קשור בקשר נצחי, והקשר הזה לא נפגם לעולם. פסוק ו', ויגידו שמיים צדקו, כי אלוהים שופטו סלע. ראינו, יש כאן איזה ביטוי מליצי כזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא בא להגיד דברי תוכחה, השופט בא להגיד את דבריו, אז יש כאן מצב שהשמיים ידברו ויתארו את צדקו של השופט. יגידו כמה הקדוש ברוך הוא שהוא שופט, אלוקים שופטו, כמה המשפט שלו הוא בצדק וביושר ומה שצריך להיות. לפני שנאמרים דברי התוכחה, יש כאן הצהרה שבוודאות, כמו שנאמר, הכל בצדק וביושר. פסוק ז', שימע עמי ואדברה, ישראל ואעידה בך, אלוהים אלוהיך אנוכי. דהיינו, מכאן מתחיל להיאמר דברי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עם ישראל נאספו והקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו מה אני הולך לומר לכם, הולך לומר לכם את דברי העדות או את דברי ההתראה לעם ישראל. אומר להם, אמנם אני אדון של כל העולם, אבל הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על עם ישראל. הוא אומר, אלוקים, אלוקיך אנוכי. אני אלוקים של כל העולם, אבל אלוקיך אני מייחד את שמי עליך. מעניין להוסיף על הביטוי הזה, יש מדרש שאומר שהביטוי הנאמר בסיום הפסוק, אלוקים, אלוקיך אנוכי, זה ביטוי שנאמר למשה רבינו. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כשאתה הולך לפרו לתת לו את הדין ומשפט על ההתנהגות שלו בעם ישראל, אז הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא ואנוכי נתתיך אלוקים לפרו. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את הכוח להיות השופט של פרו. זה מבואר בחסידות שהכוונה היא שמשה רבינו כידוע הייתה נשמה גבוהה, נשמה דאצילות, שזה עיר בו גם כשהיה פה למטה נשמה בגוף. אז הקדוש ברוך אומר לו, אתה כמו אלוקים לפרו, אתה נשמה דאצילות, נשמה גבוהה שהולכת לדבר עם פרו. אבל מאיפה אתה מקבל את הכוח הזה? אומר המדרש, אלוקיך אנוכי. כיוון שאני נותן לך כוח מאנוכי, אנוכי זה עצמות ומהות של הבורא, נותן לך כוחות כאלה שאתה תוכל להיות אלוקים לפרו ולדון אותו ולשפוט אותו. שזה מסתדר טוב אם אנחנו מדברים פה שהפסוקים הללו מדברים על הדין ומשפט על אומות העולם שהם הציקו לעם ישראל במהלך הדורות. פסוק ח', התחיל עכשיו סדרת פסוקים, שבהם הקדוש ברוך הוא אומר שבעצם הוא לא צריך את הקורבנות שיביאו לו, ולא עם קורבנות אפשר לפתות אותו, אלא הוא רוצה התנהגות ישרה וטובה, ולא הקורבן הוא המטרה. נראה איך, איך הפסוק אומר את זה. פסוק ח', לא על זבחיך הוכיחך ועולותיך לנגדי תמיד. אני בא, לא בא להוכיח על זה שלא הבאת מספיק זבחים, מספיק קורבנות. העולות שאתם מביאים, לא העולות, הקורבנות עומדים לפניי תמיד, ואני מוכיח אתכם שלא הבאתם מספיק קורבנות. לא זה הנקודה. לא הקורבנות הם המטרה. פסוק ת', לא אקח מביתך פר, ממכלאותיך עתודים. ביתך, למרות שכתוב ביתך בית, זה כינוי למקום, לרפת, ששם נמצאים הפרים. מכלאותיך זה כינוי למקום ששם נמצאים הדיר, ששם נמצאים התיישים. אז הוא אומר, אני לא בא לקחת מהרפת את הפרים או מהדיר, מהמכלאות, את העתודים, את התיישים לקורבנות. לא זה המטרה שלי, לא עם זה אתם תפעלו את העניין. יש משהו פנימי והתנהגותי שהוא בעצם הרבה יותר חשוב. הוא אומר פסוק י', כי לי כל חייתו יער, בהמות בהררי א', כל חיות היער הם שלי, אני צריך את הקורבנות שאתם תביאו לי. בהמות בהררי א', יש כמה אופנים איך להבין את זה. או שהכוונה היא, הערים מגדלים אלפי בהמות מסתובבות, הם כולם שלי. א', לפעמים זה מובן גם של הבהמות, כמו שנאמר, שגר אלפיך. היינו בא לך לומר, יש ריבוי עצום של בעלי חיים וקורבנות, הם כולם שלי. לפי רש"י, שהכוונה כאן על, לעתיד לבוא, כל הפסוקים הללו, אז כאן זה מרמז על השור הבר, שהוא יהיה בסעודה לעתיד לבוא, השור הבר נקרא בהמות בהררי א', יש מדרש, צריך להבין את המשמעות שלו, אבל המדרש אומר שהרועה הזה, הבהמה הזו, שור הבר, הוא רואה אלף הרים ליום, והם צומחים מחדש. כזה תיאור יש במדרש, כמובן שזה בדרך הדרש, אבל זה מרומז לפי אחד האופנים בפסוק, בהמות בהררי א', על הריבוי העצום הזה, שהכל יש לקדוש ברוך הוא, לא צריך את הבהמות שלנו. נראה עוד פסוק או שניים, פסוק י' א', ידעתי כל אוף ערים, וזיז שדי עמדי. דהיינו, אני מכיר את כל האופות, כל אלה שמקננים בכל מיני מחבואות בערים, אני מכיר את כולם, יודע את כולם. זיז שדי עמדי. מה זה זיז שדי? מילה לא לגמרי ברורה. אז אם מסתכלים ברש"י למשל, אז כתוב שמה, שכל רמס האדמה שזז ממקום למקום, אני מכיר כל אחד מהם. אם מסתכלים בתרגום על התהילים, התרגום אומר שזיס לדי זה תרנגול הבר. כל תרנגול הבר הם ידועים לי. דהיינו, הקדוש ברוך אומר, כל הבעלי חיים וכל הסוגים, הכל אצלי והכל ידוע לי, ואני לא צריך את הקורבנות שאתם תביאו לי. נראה בפסוק י"ב, זה נסיים היום. אם ערב לא אומר לך, גילית אבל ומלאה, כסיכום לכל הפסוקים שאומר קודם, אני לא צריך את הקורבנות כדי להסביע את הרעבון שלי. כמובן, הקורבן זה לא הקורבן הוא הצורך האלוקי, גילית אבל ומלאה, כל העולם שלי. בעיקר כמו שהוא יגיד בהמשך, הקדוש ברוך הוא רוצה את הפנימיות של הנפש, של העבודה של היהודי. הקורבן זה רק ביטוי נוסף שמשלים את העניין, אבל לא זה, ובזה מתבטא את תכלית העניין. זאת השם, בשיעור הבא נסיים את הפרק.